מסכת חולין דף עין ה. נתחיל בעמוד הקודם 9 שורות מלמטה. היבא להו, מהו למנות בו ראשון ושני? רבי יוחנן אמר, מונין בו ראשון ושני. רבי שעון בן לקיש אמר, אין מונין בו ראשון ושני. נעשה כאגוז המתקשקש בקליפתו. כמו שכבר למדנו, שכאשר אדם שוחט בהמה ונמצא במעי העובר, הרי שאין צריך לשחוט אותו, אלא השחיטה של אמו מתירה אותו. השאלה היא, אומרת הגמרא, האם זה נחשב כמו שני גופים נפרדים או כגוף אחד? מה ההשלכות של זה? מה הדין אם הבהמה שנשחטה נטמאה? שרץ שהוא אב הטומאה נגע בה, היא נעשית ראשון לטומאה. האם אני אומר שהוולד שבמעיה נחשב כמו שני לטומאה? או שנאמר שהוא נחשב כחלק אחד מתוך גוף הבהמה, ולכן כמו שהבהמה עצמה נחשבת ראשון לטומאה, גם הוולד שבמעיה יחשב כמו ראשון לטומאה. אכן, לפי דעת רבי יוחנן, זה נחשב כגוף נפרד, ולכן הבהמה היא ראשון, אז הוא יחשב כשני. ולא יש לקיש סובר שהכל נחשב כגוף אחד. ולכן, כמו שהבהמה ראשון לטומאה, גם הוא נחשב ראשון לטומאה. מדמה את זרש לקיש לאגוז, שאדם תמה נגע בקליפה של האגוז. למרות שיש רווח בין הקליפה לבין הפרי עצמו של האגוז, בכל זאת, זה נחשב כדבר אחד. אם אדם נגע בקליפת האגוז, אז הקליפה היא טמאה בדרגת ראשון לטומאה, גם הפרי עצמו שבתוכו נחשב דרגת ראשון לטומאה. ואני לא אומר שהקליפה תחשב ראשון. הפרי, הוא נגע בקליפה, אז יחשב כשני. לא רואים כך, הכל דבר אחד. התיבר רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן. הבשר מגע לבלד ורבי מיר. אחרי אומרים, מגע טריפה שחוטה. בשלמה דידי דאמינה חד גופה הוא, היינו להתקשר בדמה דימה. אלא ידידך, במה התקשר? אמר לי בשחיטה, אוך רבי שמעון. הקשר רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן. הרי למדנו למעלה, שאם האדם שחט בהמה, קודם השחיטה, העובר הוציא איזה עבר החוצה. העבר הזה הוא אסור באכילה, פני שאין השחיטה מתירה, אלא את מה שהיה במעיה, בתוך גופה, בשעת השחיטה. העבר הזה הוא אסור באכילה, נקרא עבר מן החי. אבל בא רבי מאיר מוסיף שם, ואומר שהעבר הזה הוא כמו עבר מן החי שהוא טמא, ולכן הוא מטמא גם את הבשר של הבהמה שנשחטה, את יתר גוף העובר שנמצא בתוך מעיה. וכאן יש לשאול, אומר יש לקיש, הרי כידוע כל אוכל לא נטמא אלא אם כן הוכשר לפני כן לקבל טומאה, דהיינו שבאו עליו שבעה משקים, לולא זאת אדם טמא נוגע בו האוכל לא נטמא. בוא ונתבונן, אומר יש לקיש, משלמה אם תאמר שהעובר שנמצא במעי הבהמה והבהמה הכל נחשב כגוף אחד, ממילא בשעה ששחטו את הבהמה, הדם הוא נגע בבהמה, ומילא הוא מכשיר אותה לקבל טומאה, וגם את העובר שבמעיה. לכן, העובר שבמעיה גם כן נטמא. אבל אם תאמר לי כדבריך רבי יוחנן, שהבהמה והעובר שבמעיה נחשב כשני גופים נפרדים, אם כן, אבל פי שהבהמה הוכשרה לקבל טומאה על ידי הדם שנשפך בשעת השחיטה, העובר שמעיה לא נשפך עליו אחד משבע משקים. ואם כן, איך אותו העבר של העובר שיצא החוצה יכול לטמא אותו? הרי הוא לא הוכשר מעולם. עונה על כך רבי יוחנן, התנא זה שסובר שאכן אותו גוף העובר הוא נטמא גם כן, הוא סובר כדעת רבי יוחנן, כדעת רבי שמעון, שאומר רבי שמעון, בהמה גם אם היא נשחטה ובשחיטה לא יצאה שום טיפה דם, היא נחשבת מוכשרת לקבל טומאה. היות שעצם השחיטה הזו עשה במעשה גדול בגופה שיותיר אותה באכילה, לכן נחשב מוכשר לקבל טומאה. לפי השיטה הזו, אומר רבי יוחנן, הרי גם העובר הזה, כיוון שעל ידי שחיטת אמו נעשה מותר באכילה, אף על פי שלא באו עליו משבעה משקים, לא נגע בו אדם, הוא נעשה מוכשר לקבל טומאה, ולכן גוף העובר הזה נטמא. התיבר רבי יוחנן רבי שעון בן לקיש, עבר בנהר הוכשר, הלך בית הקברות נטמא. משלמה דידה מינה, תרי גוף אינין הוא, שום הכי הוכשר אין, לא הוכשר לה. אידך דאמרת חד גופה הוא, ההתקשר בדמה דימה, שחיטה יבשתה הודלה כרבי שמעון. מקשה שרבי יוחנן רש לקיש, כידוע, בהמה, כל זמן שהיא חיה, היא לא יכולה לקבל טומאה. אוכל מקבל טומאה. בהמה כל זמן שהיא חיה, אין שם אוכל עליה, ולכן לא מקבלת טומאה. אומרת הבריתא, ארפיכין, אם בן פקועה, אותו העובר הזה שיצא וגדל והמשיך, ועכשיו הוא גדול, הוא נחשב כאוכל, ולכן אם הוא עבר בנהר, השתף במים, אז ממילא בא עליו מים, הוא מוכשר לקבל טומאה. וממילא אם אחר כך הלכה בית הקברות, אז הוא נטמא, כדין כל אוכל שהיה באוהל המת, הרי שהוא נטמא. עכשיו בואו ונתבונן, אומר רבי יוחנן, בשלמה לפי דבריי שאני סובר, שהבהמה והעובר זה שני גופים נפרדים, לכן מובן מדוע התנא אומר רק אם אותו העובר, בן פקועה הזה, הלך והיה בנהר, ממילא באו עליו מים, אז עשה מוכשר לקבל טומאה, ואחר כך שהבית הקברות נטמא. אבל אילו הוא לא הלך בנהר, מעולם לא באו עליו מים, אם היה הולך בית הקברות, לא נטמא. למה? כיוון שלא הוכשר. אבל לפי דבר אחד שאתה אומר, שהכל זה גוף אחד עם הבהמה, אם כן, כיוון שאימו הוכשרה לקבל טומאה, כי בא לאדם של השחיטה, אם כן, אותו בן פקועה, אף על פי שלא עבר בנהר, גם כן, היה צריך להיות מוכשר לקבל טומאה, כי הוא גוף אחד כמו אימו. וממילא אם היה הולך בית הקברות, מילא צריך להתאמה. מדוע אתה לא אומר דווקא אם הוא עבר בנהר קודם לכן נטמא? עונה לו ריש לקיש, הבריתא הזו מדברת כגון שאימו בשעה שנשחטה, הייתה שחיטה יבשה, לא יצא טיפה דם. ומילא היא לא הוכשרה לקבל טומאה, ולכן ממילא גם הבן פקועה לא נחשב מוכשר לקבל טומאה, אלא אם כן עבר בנהר. ולפי זה, זה הולך שלא כדעת רבי שמעון, שאומר שעצם השחיטה מכשירה לקבל טומאה. כי יפי רבי שמעון, אז נכון, הרי אפילו לא עבר בנהר, עצם זה ששחטו את אמו צריך להיות מוכשר לקבל טומאה. מנתנה עבר בנהר הוכשר, הלך בית הקברות נטמא. אמר רבי יוחנן, רבי יוסי הגלילי היא. דתניא, רבי שמעון בן עזר אומר משום רבי יוסי הגלילי, מתמא טומאת אוכלין וצריך שר. אחרי אומרים, אינו מתמא טומאת אוכלין, מפני שהוא חי, וכל שהוא חי, אינו מתמא טומאת אוכלין. ואתה גמרא, מי זה התנא שסובר? שאותו בן פקועה, למרות שהוא חי ומסתובב, בכל זאת נחשב כאוכל, והוא ראוי ויכול לקבל טומאה. תגמרא, אמר ביוחנן, זה רבי יוסי הגלילי שכך אמר רבי שמעון משמו, שאותו בן פקועה יכול לקבל טומאת אוכלין. אבל, צריך קודם לכן, צריך הכשר, שיהיה בא עליו משבעה משקים, עד איזה מוכשר לקבל טומאה. ואילו חכמים סוברים, הוא לא יכול לקבל טומאת אוכלין. למה? כיוון שהוא חי, ובעל חיים לא מקבל טומאת אוכלין. האמת היא, שלולי דברי רבי יוחנן, יכולתי לפרש אחרת. יכולתי לפרש שכאן מדובר שאותו בן פקועה הוא היה בחודש התשיעי. אמנם הוא לא נולד, אלא שחטו את אמו ומצאו בתוך מעיה את הבן פקועה הזה. אבל מכל מקום, אותו בן פקועה הוא היה ראוי להיוולד. ובזה נחלקו למעלה רבי מאיר וחכמים. לפי רבי מאיר, הוא לא נחשב בן פקועה, אלא הוא טעון שחיטה. ולפי דעת חכמים, אינו טעון שחיטה. והוא מותר באכילה. וככה הייתי חושב לפרש, שזה המקרה כאן בעצם, ורבי יוסי הגלילי שאמר מתאמת טומאת אוכלין, זה הולך כדעת חכמים שסוברים שהוא לא טעון שחיטה. ולחכמים שאומרים אינו מתאמת טומאת אוכלין פני שהוא חי, זה הולך כדעת רבי מאיר שמצריך שחיטה, אבל רבי יוחנן לא כך סובר, אלא רבי יוחנן סובר שהחכמים שאמרו אינו מתאמת טומאת אוכלין פני שהוא חי, זה הולך אפילו לפי דעת חכמים למעלה שאמרו שאותו בן פקועה שהיה בן שעה חודשים אינו טעון שחיטה. ואף על פי כן חכמים אומרים, ככה מפרש רבי יוחנן, החכמים אומרים שאותו בן פקועה הזה למרות שאינו טעון שחיטה, מכל מקום בפועל הוא גדל והולך והוא חי ומסתובב, לכן אין שם אוכל עליו למרות שהוא לא טעון שחיטה. אומרת הגמרא, ואז רבי יוחנן התעמם. רבי יוחנן שכך מפרש ומסביר שחכמים האלו כאן שאמרו אינו מתאמת טומאת אוכלין מפני שהוא חי, זה למרות שהם סוברים שבן פקועה הזה אינו טעון שחיטה, מכל מקום הדבר הזה שהוא הולך ובא יהיה אין עליו שם אוכל. רבי יוחנן שאמר כך פירשת מחלוקתם, הוא הולך לפי שיטתו במקום אחר. ואמר רבי יוחנן, רבי יוסי הגלילי ובית שמאי אמרו דבר אחד. רבי יוסי הגלילי הדמרן, בית שמאי דתנן, דגים ב-200 קבלין טומאה. בית שמאי אומרים מי שיצודו, בית הלל אומרים מי שימותו. בעקיבא אומר משעה שאין יכולים לחיות מי ביניהו, אמר רבי יוחנן, דג מקרטע איכה ביניהו. כי רבי יוחנן אומר, שיש שני חכמים ששני אומרים על דבר שהוא חי, שמכל מקום דינו כאילו הוא כבר אוכל. מי? רבי יוסי גלי שהזכרנו, שלמרות שבן פקועה זה חי ומסתובב, דינו כאוכל יכול לקבל תומה. וגם כן בית שמאי. מה בית שמאי אמרו? שנינו. דגים ממתי הם קבלים תומה? בית שמאי אומרים, מי שיצודו, מפרש התפארת ישראל, כוונה היא מאז שהוציאו אותם מן המים, למרות שהם עדיין חיים לגמרי. אפיכן, שעה שיצודו, אז אם כן, הם בתהליך לקראת התייבשות, לקראת מיטה, ולכן שם אוכל עליהם מעכשיו, ויכולים לקבל תומה. אם הם מתוך המים, אז זה אין עליו שם של אוכל, שם של בעל חיים, אני לא מקבל תומה, אבל ייצוד ברגע שיוציאו אותם מהמים, ויכולים לקבל תומה. זו אותה כשתה רבי יוסי גלי. ואילו ביתם אומרים, דווקא מי שימותו, והעקיבא אומר, משעה שאין יכולים לחיות, שואלת הגמרא, מה ההבדל בין מי שימותו, שאומרים בית הלל, לבין רבי עקיבא שאומר שאין יכולים לחיות? עונה הגמרא, אומר בחן דג מקרטע, עיקה בן היו, דג, שהוא עדיין חי, אבל התחיל כבר להתייבש, בגודל של דינר בן סנפיריו, ומילא, הוא כבר לא יוכל יותר לחיות, אבל, בכל מקום, כרגע, הוא חי. בזה, לפי דעת בית הלל, עדיין אין עליו שם אוכל, רבי עקיבא, שם של אוכל עליו, ומקבל תומה. בעיר רב חסדה, נולדו בדגים סימני טריפה מהו? טבעי למאן דאמר טריפה חיה, טבעי למאן דאמר טריפה אינה חיה, טבעי למאן דאמר טריפה חיה, בהמה הוא דנפיש החיותה, אבל דגים לאנפיש החיותה הוא לא. עוד אילמה, פין מאן דאמר טריפה אינה חיה, אני מילי בהמה דיש במינה שחיתה, במינה טריפה, אבל דגים דאין במינן טרפות, לא, תקו. שואל רב חסדה, מה הדין אם נולדו בדגים סימני טריפה, כגון שהמעיים שלהם נקבו וכדומה. אמנם אין בהלכה מושג בדגים של טריפה, גם דבר שקרה איזה דברים לדגים, הכל כשר, רק בבהמה התורה כתבה, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, זה לגבי בהמות. אבל מכל מקום, השאלה היא אחרת, לא לגבי האם מותר באכילה או שאסור, הכל מותר באכילה. השאלה היא, אם נולדו בדגים סימני טריפה, ועדיין דג הזה חי, האם אני אומר שם אוכל עליו, הוא מלמה עכשיו יכול לקבל טומאה או לא? והספק הזה הוא בין למאן דאמר שבהמה טריפה יכולה לחיות 12 חודש, ובין למאן דאמר שאומר טריפה אינה יכולה לחיות 12 חודש. והספק הוא כזה. עקבי מי שאומר שטריפה יכולה לחיות, על פי כן התורה אסרה אותה, כי אומר דווקא בהמה, כיוון שיש לה חיות חזקה. הרי צריך שזה ישחוט שני סימנים. ולכן, למרות שיש לה טרפות, היא נחשבת חיה. ולכן אם אדם תמי יגע בבהמה שהיא טרפה, אינה מקבלת תומה, אין שם אוכל עליה, כי החיות שלה חזקה. אבל דגים שהחיות שלהם חלשה, אם כן אולי נאמר, שאם יש בהם טרפות נחשבים כבר כאילו מתו, ומילא נחשב כאילו הם כבר אוכל מעכשיו, הם יכולים לקבל תומה. או נאמר, שאפילו לפי מי שאומר טרפה אינה יכולה לחיות, זה דווקא בבהמה שיש אצלה מושג כזה של טרפות. אז אני אומר, ברגע שיש טרפות, אז ממילא היא כבר לא עתידה לחיות. נכון שהיא צריכה עדיין שחיתה כדי חשדה מבלה, אבל מכל מקום היא לא יכולה לחיות. מה שאין כן לגבי דגים, אין בכלל בדגים מושג של שחיתה וטרפות, אין דבר כזה בכלל. וכן מילא גם יש בהם טרפות, כל מה שהיא חיה, אז זה יש לה שם של בעל חיים, אין לה שם של אוכל, בכלל אין מושג בדגים כזה, מושג של טרפות. ולכן נאמר שאפילו יש בהם טרפות, אז זה לא יחשב כאוכל. ומילא לא יקבל תומה, נת הגמרא תקו. הטילה נפל, רבי יוחנן אמר חלבו כחלב בהמה. ושעומד לקיש אמר חלבו כחלב חיה. רבי יוחנן אמר חלבו כחלב בהמה, אווירה גרים. ושעומד לקיש אמר חלבו כחלב חיה, חודשים גר מהם. כאשר אדם שוחט בהמה וימצא במעי העובר, הרי שמותר לאכול את כל העובר הזה. אפילו החלב שבתוכו אין דינו כחלב. ומותר באכילה, ככה למדו חזר הפסוקים, ככה למעלה דרש רבי יהודה. שהגמר שואלת, מה הדין אם אותו עובר היה נפל? בחודש שלו השמיני הוא כבר נפל, לא יחזיק מעמד. אומר רבי יוחנן, החלב שלו אסור באכילה, כמו חלב של בהמה. אמנם כתוב התורה, חלב, שור, חסב ועז לא תאכלו, וזה לכאורה עדיין עוד לא נולד. אפיכן, דינו כמו חלב שור וחסב, כאילו שם בהמה עליו, וממילא הוא אסור באכילה. למה? אומר רבי יוחנן, ברגע שהוא נולד מתוך הבהמה, עד שהוא יצא מגוף הבהמה, אז יש עליו שם של חלב, שם שכמו כל בהמה. והוא אסור. רבי שעומד לקיש אומר, חלבו כחלב חיה. כמו שהתורה התירה חלב של חיה, היה על צבי ויחמור, מותר החלב שלהם, גם זה מותר. למה? הוא אומר, מתי התורה אסרה חלב של בהמה? רק כאשר הושלמו החודשים שלו, כבר בין 9 חודשים היה ראוי להיוולד, וגם כן נולד, כאשר שני הדברים האלה, אז באמת אני אומר, שאכן החלב שלו נאסר. אבל, אותו העובר הזה, כיוון שעדיין לא הושלמו החודשים שלו שעתיד להיוולד, אין שם של בהמה עליו, ולכן החלב שלו מותר. אומרת הגמרא איכא דאמרי, כל היכא דלא כלו לו חודשיו, לא כלום הוא. כי פליגי, אחד הושיט ידו מעי הבהמה, ותלש חלב של בן שעה חי ואכל. ויוחנן אמר, חלבו כחלב בהמה, חודשים גרמי. שעומד לקיש אמר, חלבו כחלב חיה, חודשים ואווירה גרמי. יש אומרים, יש לקיש אותו דבר כמו שאמרנו למעלה, שלפי דעתו צריך שני עוד דברים, גם חודשים וגם אוויר. כלומר, גם שיהיה בן 9 וגם שיוולד. אם לא נולד, זה ודאי מותר. אבל בדעת רבי יוחנן יש כאלה שאמרו אחרת. שאומרים שרבי יוחנן מודה שאם הטילה נפל, החלב שלו מותר מפני שעדיין לא היה ראוי להיוולד, לכן ודאי שחלבו לא נאסר. אבל מה הדין אם אותו העובר כבר היה בן 9 חודשים וראוי להיוולד, אבל הוא לא נולד. בא האדם, הכניס את ידו לתוך המעיים של הבהמה, ותלש חלב והוציא את זה החוצה. ויחן אומר שהחלב שלו הוא אסור. למה? אף על פי שהחלב הזה זה חלב של בהמה שלא נולדה. מכל מקום, כיוון שעברו 9 חודשים, יש על העובר הזה כבר שם של בהמה, וממילא החלב הזה אסור. התיווה רבי יוחנן רבי שעומד נחיש, מה חלב שתי כליות האמורות בה שם? מוצא מכלל שליל, אף כל מוצא מכלל שליל. בשלמי דידי היום דיצריך כלל למעוטה, אידך אמי יצטריך, אמר לטעמה דידי נמי מהכה. בתורה כתוב שכאשר האדם מביא קורבן אשם, אשם זה אך ורק זכר בלבד, אדם מביא קורבן אשם, אז צריך להקריב ממנו על המזבח את החלב את שתי הכליות. הייתה שם אמרה שלכאורה בשמה התורה כתבה את זה. הרי אני יודע את זה מכוח קל וחומר, ומה השלמים שהוא קל יותר, כמו שהטענה שם מוכיח בבריתה, צריך להקריב את החלב שתי הכליות על המזבח. קל וחומר, באשם. כי למה התורה צריכה לומר את זה? אלא אומר התנה, הפסוק בלמד לך ככה, לומר לך, כמו בקורבן אשם, איזה חלב ושתי הכליות יכולות להיות? אך ורק של הקורבן עצמו. לא יכול להיות חלב ושתי הכליות של העובר. למה? כי באשם זה אך ורק זכר בלבד. אז לכן כשאתה אומר את החלב ושתי הכליות, זה בא להוציא, בא לשלול של העובר. ככה גם בקורבן שלמים, למרות שיכול להיות שבאותה כבשה שאדם מביא, כבשה נקבה לקורבן שלמים, יכול להיות שיש בגופה עובר, אל תקטיר את החלב ושתי הכליות של העובר שבמעיה, אלא אך ורק את החלב ושתי הכליות של הבהמה עצמה. זה דברי התנה שם. אומר רבי יוחנן, בשלמה לפי דעתי, שאני סובר שהחלב של העובר יש לו דין של חלב גמור, מובן למה הייתי חושב שצריך להקטיר אותה גם במזבח. והפסוק להשמיענו, שאם הקרבת כבשה ומצאת מעי העובר, אל תקטיר את החלב ושתי הכליות של העובר. הפסוק צריך לחדש את זה. על פי שתתך שאתה סובר שהחלב של העובר הזה שבמעיה הוא בכלל אין עליו תורת חלב. אם כן פשיטה שלא צריך להקטיר אותו על גבי המזבח. ואם כן, למה הפסוק היה צריך למעט את זה? הוא אמר לו, יש לקיש אדרבה. מה ההוכחה שלי שהחלב ושתי הכליות של העובר הם לא נחשבים כחלב, מותר לאכול אותם, נחשב חלבו כחלב חיה? מכאן, ממה שהתורה אמרה שלא צריך להקריב, מכאן למדתי שאין דינו כחלב, ולכן מותר גם באכילה. כמו שלגבי קורבן לא צריך להקריב אותו, ודין גבי איסור אכילת חלב, אין בו איסור. כדי אמרי, תיבי רבי שעומד לקיש רבי יוחנן, מה חייב שתי הכליות האמורות באשם מוצא מכלל של ליל, אף כל מוצא מכלל של ביש, למה ידידי משום אחי מעטי רחמנה? אידך לקרב, אמר לי ידידי אבי, חוסר זמן לשומרים, שעד רבה מהבריתה הזו, יש לקיש שקשה על רבי יוחנן. אמר לו, מה שראית שהתורה מעטה, משמע מזה שאין עליו תורת חלב. אף השתתך שהתורה אמרה, שבאמת הבהמה הזאת שיש בתוך העובר, גם החלב של העובר נחשב כחלב, אז למה באמת התורה אמרה שלא מקריבים אותו? עד רבה שיקריבו. ענה לו רבי יוחנן ואמר לו, הנה, בהמה ביום שנולדה. כן? זה ודאי, החלב שלה אסור באכילה. אף כן כתוב בתורה, מיום השמיני והלאה ירצה לכל בנישה. אבל שבעים ראשונים אסור. למה אסור להקריב את השבעים ראשונים? הרי ודאי שהחלב הזה הוא חלב, והבהמה נקראת בהמה. אף כן התורה אמרה שאין להקריב אותו. בהמה צעירה לא מקריבים. הוא הדין גם כן לגבי החלב של אותו עובר, זה נקרא חלב, והתורה אמרה חלב של עובר כזה, לא מקריבים אותו לגבי המזבח. אמר בימי, השוחט הטריפה ומצא בה בן תשעה חי, דברי האוסר מתיר, דברי המתיר אוסר, רבה אמר, דברי המתיר נעמים מותר, בעסים נחשר ברחמנה. למדנו למעלה, שאדם ששחט בהמה, הוא מצא בה שיש עובר, אבל שכבר מלאו לו תשעה חודשים. וממילא הוא יכל היה להיוולד לפני השחיטה, אבל הוא נשחט ומצאו את העובר הזה בפנים. לפי דעת רבי מאיר, העובר הזה אין דינו כעובר, אלא דינו כאילו ילוד, ואין שחיטת אמו מתירה אותו. צריך לשחוט אותו בפני עצמו. ואילו לפי דעת חכמים, בכל זאת, כיוון שבמעיה של אמו, הרי שהוא נעשה מותר בשחיטת אמו. אמר רבי ימי, מה הדין אדם ששחט בהמה, הוא מצא אותה שהיא טרפה, ניקב קרוב המוח וכדומה, הבהמה טרפה. ויש בתוכה בן תשעה חי. לפי דברי רבי מאיר שאומר שבן פקועה בן תשעה חי אינו מותר בשחיטת אמו, אסור, צריך לשחוט אותו. מילא הפעם הזאת אותו בן פקועה הזה הוא לא נחשב שהוא טרף כמו אמו ומותר לשחוט אותו ולאכול אותו. אבל לפי החכמים שאומרים אם שחטת בהמה ומצאת בתוכה בן תשעה חי, מה הדין? מותר לאכול אותו בלי שחיטה. אם כן נחשב שהוא חלק מאמו, אז עכשיו שאמו טרפה מלגמון עכשיו כטרף, ועשו באכילה. רבה אומר לא. גם לפי דעת חכמים שאומרים שהעובר הוא חלק מאמו, אף על פי כן, אמו טרפה, אי אפשר להתיר אותו מכל שחיטת אמו, אבל תשחט אותו והוא מותר. למה? התורה, כשהתירה את העובר, התורה התירה את זה בשני אופנים. כל בהמה יש לה שני סימנים, קנה ובשת. העובר הזה, התורה אמרה, יש לך שני סימנים, שתי אפשרויות לשחוט אותו, או בשני סימנים של אמא שלו, ואם אתה לא רוצה, במקום זה, אתה יכול לשחוט שתי סימנים שלו. הוא נחשב עובר בפני עצמו, ולכן למרות שאמו טרפה הוא מותר באכילה, אבל שני אופנים להתיר אותו או בשחיטת אמו או בשחיטת עצמו, ולכן כאן שמצא אותו שאמו טרפה, שחט אותו והוא כשר. אמר בחסדה השוחט הטרפה מצא בבן תשעה חי, טעון שחיטה, חיה וזרוע לחיה מרכבה, ואם מת, טהור מלטמא במסע. אמר בחסדה, אדם שחט בהמה טרפה, ומצא בבן תשעה חי, אז טעון שחיטה בוודאי. אי אפשר להגיד שהוא נטע בשחיטת אמו, כי עד רבה אם אתה אומר שהוא חלק משחיטת אמו, אז זה נעשה טריפה, לכן חייב שחיטה בפני עצמו. וכן, חייב זה רוע לחיים וקיבה, מפני שאי אפשר להגיד, נתנו באמו זרוע לחיים וקיבה, אז אמו אסורה, הוא נחשב כבר נידון כאילו הוא בהמה בפני עצמה, לכן כמו כל בהמה של חולין, אדם צריך לזרוע לחיים וקיבה, גם בזה אותו דבר. ואם אותו עובר הוא מת, אז טהור מלטמא במסע. אני מחשיב אותו כיוון שהוא נמצא, כיוון שהוא כשעשהו אמו נשחטה מצאו אותו בתוך מעי אמו. לכן ממילא אני אומר אין דינו כמו נבלה, אלא דינו כאילו שחוטה. כאילו שחוטה, למרות שהוא מת, העובר הזה, לא נורא. אני לא מסתכל עליו כנבלה שמתאמה במסע, אלא דינו כמו אמו. כיוון שאמו שחטו אותה והוא מצאו אותה בתוך גוש אמו, לכן עכשיו גם כן יחשב כשחוטה ולא כנבלה והוא טהור. אמר לרבה, טעון שחיטה כמן כרבי מיר, ואם אמת טהור מלטמא מסע כמן כרבנן. ותעמיך, היתנה רבי חייא השוחט הטרפה מצא בבן תשעה חי, טעון שחיטה וחי וזרוע לחיים וקיבה, ואם אמת טהור מלטמא מסע, טעון שחיטה כמן כרבי מיר, ואם אמת טהור מלטמא מסע כרבנן. הלך קשיא, רבי חייא, אם כבר מצאו מת כאמר, אלא דידך קשיא, אמר לה, לידין המילה קשיא, ארבעה שים נחשר בה רחמנה. רבה בא ומקשה רב חסדה. אומר, אתה אומר שאדם ששוחט הטריפה מצא בן תשעה חי, טעון שחיטה. למה טעון שחיטה? כי זה הולך כשיטת רבי מאיר, שסובר שלמרות ששחט הבהמה מצאת את תוכה עובר, אם הוא בן תשעה, נחשב כאילו הוא נולד, ולכן צריך שחיטה. אבל, אם ככה, תמשיך דבריך, מה אמרת? שאם הוא, אותו הבן פקועה הזה הוא מת, אז הוא הולכים בו אחרי אמו, כמעט שהוא נמצא בתוך מעי אמו, נחשב כאילו הוא שחוטה. ולכן הוא לא מתמא במסע כמו נבלה. זו לחידת חכמים, שאומרים שעובר שנמצא במעי אמו, אף על פי שהוא בן תשעה, נחשב כמו אמו. אתה סותר דבריך, אתה הולך כדעת רבי מאיר או כדעת חכמים? אמרו, למה אתה אומר מקשה עליי? הרי זה גם בריתה מפורשת. בריתה אומרת שחיטת הטריפה אותו דבר, שחיטת הטריפה מצא בן תשעה חי, טעון שחיטה. ואם מת, טעון מתמא במסע, גם כדעת שאותו דבר, חורה סתירה. אמר לו, לא. כי את הברייתא אני יכול לפרש, מה קנה ואם מת ההוא מלתאי מסע? הכוונה היא, אם בשעה שחטו מצאו את אותו בן תשעה שהוא מת, הוא מת קודם שהוציאו אותו מעימו, אז אומר על זה, כן, נמשיא אותו כחלק מתוך הגוף של אמו, כי מצאו אותו בתוך הגוף של אמו מת. אבל אתה, הרי כשאלת לך את השאלה הזאת, לא הסברת את עצמך שמה הכוונה והיא מת, הכוונה היא שמצאו אותו מת מעימו. אז מה שלא ענית ככה, אני מבין שאתה מתכוון לומר שאם אותו בן פקועה המשיך ללכת וגדל ואחר כך מת, אני אומר שהוא טהור, הוא לא עכשיו נבלה. למה? כי הוא נשא בן פקועה, הוא נמשך אחרי אמו. זה סתירה, לא יכול להיות. זה הולך אך ורק כדעת חכמים בלבד, כי עשו את עצמך, כי רבי מאיר או כחכמים. אמר לו, לא, כל דבריי הם כדעת חכמים. אבל מה זה שאמרתי טעון שחיטה, מה זה אמרתי טעון ולא? הכוונה היא כזאת. גם חכמים שאומרים שהוא נחשב כחלק מאמו, ולכן אם הוא מת, לאחר שיצא ממעי אמו, אם הוא מת, הוא בכל זאת תהום מלתאם מסע, הוא לא נחשב כנבלה, אלא כשחוטה. למרות שכך סוברים חכמים, מכל מקום הם גם סוברים שיכול האדם לשחוט את הבן פקועה הזה והוא יהיה מותר. ולכן אם מצאו את אמו טרפה, אי אפשר להתיר את הבן פקועה בעקבות שחיטת אמו, כי שחיטת אמו לא התירה באכילה את אמו. אבל מכל מקום תשחט אותו, ומלא הוא יהיה מותר באכילה. אם כן, כל דבריי הליבה די חכמים. שאומר, ארבעה סימנים עכשיו ברחמנה, שבחו יתיר או על ידי שתשחט שתי סימנים של אמו, או על ידי שתשחט שתי סימנים שלו. כי סליח רבי זירה שכחה רבי אסיד יתיב כמר להשמעתה. שאלה רבי זירה לארץ ישראל, מצא רבי אסי, שרבי זירה היה אומר את השמועה בשם רב חסדה, שאם זה מצאו בן תשעה חי, נמצא מעי טרפה, כשר בשחיטת עצמו. למה? כמו שאמרנו, כי ארבעה סימנים התירה התורה, או שתיים של אמו או שתיים שלו. אמר לישר, אמר לו רבי אסי, חזק וברוך, וכן אמר רבי יוחנן, גם יוחנן אומר שארבעה סימנים התירה התורה. שואת הגמרא, מיקלא דפליג עליה רבי שמעון בן לקיש, משהה ושהי לה ושתיך לה, וכדאמר משתה ושתי ושתיך לה. מה זה שהוא אמר לו, וכן אמר רבי יוחנן? שואל אותו רבי זירה, ורק רבי יוחנן ככה אומר, וריש לקיש חלק בזה רבי יוחנן? אז אמר לו, לא, רבי ריש לקיש היה מתבונן בדברי רבי יוחנן שעה שאמר, ושתק באותו רגע כי היה מתבונן בזה, ואני הייתי חייב לצאת החוצה, אז לא ראיתי האם המשך הוא חלק עליו או לא. ויש אומרים שענה לו רבי אסי, שבאותה שעה שרבי יוחנן אמר את הדברים, רבי ריש לקיש היה שותה, לכן באותו רגע הוא לא יכול לומר כלום, ומיד אחר כך צריכתי לצאת ולא ידעתי אם ריש לקיש חלק עליו או לא. ובשעון שזורי אומר אפילו וכו', היי תנא קמא, אמר רב כהנא, הפריס לגבי קרקע עיקא בעיני הוא. למדנו משנה שאדם ששוחט הבהמה ומצא בה בן פקועה, בן תשעה חי, אז לפי דעת חכמים, הרי שחיטת אמו מטהרתו. ורבי שמעון שזורי אומר, אפילו בן חמש שנים וחורש בשדה שחיטת אמו מטהרתו. שאת הגמרא, מה הוא חולק על חכם? זה אותו דבר. אמר רב כהנא, מחלוקתי, מה הדין אם הוא הפריס את רגליו על גבי הקרקע והלך? בזה, לפי דעת חכמים, חייב שחיטה מדרבנן. שלא יראה אנשים כאילו זה עגל רגיל, שאנשים אוכלים אותו בלא שחיטה. לפי דעת רבי שמעון שזורי, גם בזה חכמים לא גזרו חיוב שחיטה כלל. אמר שרשייה, לדברי האומר חושין זה רעב, בן פקועה הבעל בהמה מעלייתה, אבל עדינו תקנה. אומר רם שרשייה, לפי מי שאומר שגם לגבי בהמה חושים לזה רעב, ממילא, בן פקועה שלא צריך לשחוט אותו, אם הוא בא, אם הוא גדל ובעל בהמה, שהיא בהמה רגילה, נקרא בהמה מעלייתה, ונולד להם מזה ולד, אבל אז זה אין אותה כאן, אי אפשר לשחוט אותו. למה? כי הבן פקועה נחשב כאילו הסימנים שלו הם כבר שחוטים. וכשהוא בעל אותה הבהמה הרגילה, הסימנים שלו לא שחוטים. אותו הוולד הזה נחשב כאילו סימן אחד שחוט, סימן אחד לא שחוט. או שכל סימן נחשב כאילו חציו שחוט, חציו לא שחוט. ולכן אי אפשר לאכול את הוולד לא בשחיטה ולא בלי שחיטה. אמר בי הכל מודים בקלות בן פקועה שמותרמה את עמה, קומיטאית מי המדקד חירה לה אינשה. כדי אמרי, אמר בי הכל מודים בקלות בן קלותה בן פקועה שמותרמה את עמה, תרת מיה מדקר דחירי אינשה. אז למדנו שאם זה ולד בן פקועה שהוא הלך ברגליו, יפריס, לפי דעת חכמים, הוא חייב שחיטה. מדי רבנן, כי אנשים לא יזכרו שבן פקועה, חשבו שזה עגל רגיל, אנשים אוכלים טוב, לא שחיטה. רבי שמעון מקל בדבר. אמר רבי, מה הדין? אם אותו בן פקועה זה נולד, כאשר הפרסות שלו הן לא שסועות, הן לא שסועות, הן לא חלוקות, אלא הפרסה שלו קלוטה, מחוברת, כמו בהמת מאה, לפי ההלכה, היוצא מן הטהור, טהור. ולכן הוא מותר באכילה. וכיוון שהוא מוזר כזה, אז בוודאי כולם דיברו על זה, אז כולם הזכרו אותה בהמה שהיא קלוטה, היא גם בן פקועה. ודבר, כי דבר שתאמרו, אנשים זוכרים אותו, לכן אפילו הוא גדל והלך, אפילו החיים ידעו שלא צריך שחיטה. ויש אומרים, לא, הבעיה אמר דווקא, אם הוא בן פקועה הזה, הוא היה קלוט, וגם אמא שלו, הפרה שילדה אותו, גם היא הייתה קלוטה. הפרסה שלה הייתה מחוברת. רק בזה, בן פקועה כזה, אמר לנו אביי, שאכן מותר אפילו גדל והלך, וגם בן 5 שנים יהיה מותר אפילו לבדי רבנן. למה? כיוון שיש פה שני דברים תמוהים. א', הוא עצמו קלוט. ב', האמא שלו קלוטה. זה שתי דברים תמוהים ומוזרים. בזה אנשים יזכרו שזה בן פקועה, ולכן יזכרו את זה. לפי זה יוצא, שאם רק הבן פקועה הזה עצמו הוא קלוט, אכן אביי סובר שחכמים יאסרו ויצריכו אותו שחיטה אם הוא כבר גדל והלך. אמר זעירי אמר רבי חנינה, הלכה כרבי שמעון שזורי, שאפילו גדל והלך בן 5 שנים, בן פקועה לא צריך שחיטה. וכן היה רבי שמעון שזורי מתיר בבנו ובן בנו עד סוף כל הדורות שלא צריכים שחיטה. ויוחנן אמר, הוא מותר ובנו אסור. אדם ברחבו הבא לבן פקועה נפל דובה עליה, היה לאדם ברחבו בן פקועה שבא דוב נפל עליו, נעט בו את הציפורניים שלו מלא נעשה טריפה. אבל באמת, בהמה שלאחר מיטתה נעץ בה דוב, הרי שהיא מותרת באכילה. טריפה זה רק שזה בחיים. ממילא, כיוון שבן פקועה הוא לא צריך שחיטה מדאורייתא, ממילא הדוב הזה, אז הוא לא עושה אותו טריפה. אתה לקמד רבשי, אמר לי, זיל שחטה, שחט אותו מפני מרית העין. אבל העניין של טרפות זה לא דבר ששעזר רעש. לאכול בשר בלי שחיטה זה דבר שנראה מוזר, אנשים מפני מרית העין שבו חשש. אבל שחט אותו, תאכל, כי אין בועה של טרפות. אמר לי, למה אני צריך שחוט בכלל? האמר זעירי אמר בחיינה לחקר בשעון שזורי, שאפילו בן פקועה גדל לא צריך שחוטו. חיינה רבי שעון שזורי מתיר בבנו ובן בנו עד סוף כל הדורות. אפילו רבי יוחנן לקרא אמר אלא בנו, שבנו צריך שחיטה. מדי רבנן. אבל איהו, לא. אמר לי רבי יוחנן דברי בשעון שזורי כאמר. רבי יוחנן בא להסביר שתת בשעון שזורי, שאפילו אחי, רק הוא מותר, אבל בנו אסור. אבל מכל מקום, רבי יוחנן לא סובר שלחקר בשעון שזורי. הוסיף להקשות לו. והאמר רבי בחיינה, אמר עולה, אמר בחיינה, הלכה כרבי שעון שזורי. ולא עוד, אלא כל מקום שנה בשעון שזורי משנתנו, הלכה כמותו. אמר לי, ענה לו, ענה כי הסביר עלי, אמר רבי יותן, הלכה כרבי שעון שזורי, בשתי הלכות בלבד. מים? במסוכן ותרומת העשר שדה מים. מה זה? מסוכן ניתנת בראשונה, אומרים, היוצא בקולר ואמר כי דבוק, את לי שתי הרי לי יכתבו ויתנו. אז הוא אומר, אף ברי שיוצא בשערה. שעון שזורי אומר, אף המסוכן. תרומת מעשר שדמי ניתנן, תרומת מעשר שדמי שחזרה למקומה, רבי שעון שזורי אומר אף בחול, שואלו ואוכלו על פיו. את הגמרא, אדם שאמר, תכתבו גט לאשתי. אז כותבים, אסור להם לתת, כי אולי הבעל התכוון רק שיכתבו, ואחר כך הוא יחשוב אם לתת או לא. אכן אסור להם לתת, כי זה נקרא, לא, או לא, עושים שליחותו. אבל אם בית הדין שלחו לגזור עליו מיטה, יוצא בקולר, הוא אמר שתכתבו גט לאשתו, כדי שאשתו לא צריך להתייבם, הרי אלה יכתבו ויתנו, אפילו שהוא לא אמר מפורש תתנו. כי מרוב בלבול, הוא לא אמרתנו. אחר כך הוסיפו גם אדם שהיה צריך לרוץ לנסוע מדינת הים, פרש יוצא בשערה. בשעון שזורי יוסף, גם אדם שהוא מסוכן, חולה, נוטה למות, אפילו שאמר כתבו, יכתבו ויתנו. בזה הלכה כמותו. עוד דבר, אם יש מעשר של מים, רוב המארץ מעשרים, בכל זאת, חייבים לעשר את זה. מה הדין אם אדם יפריש תרומה מתוך אותם פירות של הדמי, וזה נפל לתוך חולין, עכשיו מלא הכל נאסר, אין דרך תקן את זה. בשעון שזורי אומר, לא רק ביום שבת, שוודאי הם שואלים את עם הארץ, אז אנחנו מאמינים לו כי אימת שבת עליו. אפילו ביום חול אפשר לשאול אותו מי יגיד שמת או עשר את הפירות האלה, מאמינים לו ואפשר לאכול את כל התערובת כולה. בזה גם כן לך כרבי שמעון שזורי. למה? פני שאנחנו חוששים להפסד, ולכן התירו בפירות מים במקרים שכאלו להאמין לעם הארץ. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.